נדרים, דף נון זין, תחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. יש סיפור שמספרים על יהודי מארצות הברית שקיבל טלפון ערב חג השבועות מגבי בית הכנסת, מחפשים מתנדב שיעשה סיבוב בין חברי בית הכנסת ויאסוף את תוגות הגבינה שיעפו נשות הקהילה לכבוד הלומדים שהולכים לעסוק בתורה כל הלילה, ליל חג השבועות, אחר כך להתפלל, קבל את התורה, אחרי התפילה יעשו קידוש עם עוגות גבינה בטוב טעם. הוא הסכים כמובן, כשהוא סיים לעשות את הסיבוב וכל עוגות הגבינה היו אצלו בתא המטען ברכב, פחז עליו יצרו, והוא רצה לטעום מעוגות הגבינה, כמובן שהוא קיבל רשות בשמחה, אבל במצב הרפואי שלו היה אסור לו לאכול מעוגות הגבינה האלה. עתירי סוכר, שומנים ועוד כל מיני דברים שלא תמיד כל כך מועילים לגוף. היה לו יועץ תזונה שתמיד היה מחזק אותו לשמור על הבריאות ולהימנע מאכילת דברים שהם אינם בריאים עבורו. התקשר אליו, ביקש חיזוק. והיועץ השפיע עליו מרוב טובו, שפע של עיצות, איך להתגבר. אחרי החג, היועץ שואל את אותו אדם, נו, הצלחת להתגבר בסוף? אומר לו, האמת כן. נו, איזה עיצה מבין העיצות השתמשת? אז הוא אומר לו, את האמת אני אומר לך, כל ה-150 טעמים שנתת לי וכל העיצות שהבאת לי, היו עיצות טובות, אבל הטעם של עוגות הגבינה שהיה שם מאחורה, אני לא יכול לתאר לך, זה גבר על כל הטעמים שהבאת לי כדי לאסור על עצמי לא לאכול. מה עשיתי? הכנסתי הביתה, פתחתי את המקרר, הוצאתי חתיכת בשר ואכלתי. ברגע שהייתי בשרי כבר לא היה לי ניסיון, לא עלה בדעתי לאכול מעוגות הגבינה וכך הצלחתי להתגבר. זה הכוח שהתורה נותנת לאדם לעמוד על המשמר. אדם יראי שמיים, אם הוא בשרי, הוא יעמוד מול כל עוגות הגבינה שבעולם. אבל האמת יש עיצה נוספת, פחות טובה, שהוא היה יכול להשתמש. לאסור על עצמו את עוגות הגבינה בנדר. אדם שסובל מסוכר, יש לו סוכר גבוה, הגוף שלו לא מצליח כל כך לפרק ולהתגבר על הסוכר וזה מזיק לו לגוף ויש לו בתא מטען כמה וכמה סידורי פירות מכל טוב ארץ ישראל וארצות הברית ביחד והוא לא רוצה לאכול מאותם הפירות והוא חושב לעצמו יש לו עצה נודר נדר קונם פירות האלו עליי. זה לא שהוא עושה על עצמו באופן כללי את כל הפירות של העולם. אפילו לא סוג מסוים של כל הפירות שבעולם. אלא פירות האלו. יש לו בתא המטען את סידורי הפירות, שאותם הוא רוצה להימנע מלאכול, ואותם הוא עושה על עצמו בנדר. פירות אלו אסורים עליו כמו קונם, כמו קורבן. או שהוא אמר קונם אין על פי, או קונם אין לפי, הוא עושה אותם על עצמו. מה שמיוחד בסוג נדר הזה, שהוא יודע על איזה פירות הוא נודר, והוא לא נודע באופן כללי על כל הפירות או על פירות מסוימים, סוג מסוים של פירות, כל התפוחים שבעולם, כל הענבים שבעולם, שבעוד כשאדם סתם אוסר על עצמו למשל תפוחים בנדר, אז כל התפוחים אסורים עליו באכילה. אבל חילופי הם, נאמר, יש לו תפוח, חברו יש לו תפוז, חברו יש לו מספיק תפוזים, הוא אומר, אתה יודע מה? אתה יש לך מספיק תפוחים, אני יש לי מספיק תפוזים, ובכלל התפוחים אתה נדרת, אסרת את זה עצמך בנדר. בוא נחליף, תן לי אתה את התפוח שלך, אני אתן לך תפוז, והתפוז אתה תוכל לאכול. אז במקרה שהוא אסר על עצמו באופן כללי את התפוחים, ולא תפוחים אלו, תפוחים מסוימים, אז הוא יכול באמת לקחת את התפוז, שזה חילופי אותו תפוח, ולאכול את זה. אבל במקרה שלנו, מכיוון שהוא אסר על עצמו פירות אלו, פירות מסוימים, אז הוא אסור ליהנות גם בחילופיהם. אם הוא מחליף את הפירות האלה בפירות אחרים, גם הפירות האחרים יהיו אסורים עליו. והוא אסור גם בגידוליהם. פה זה כמובן לא מדובר על פירות מסידור פירות, אבל אולי כן, ייקח את הגרעינים מהפרי ויזרע אותם, גידולי הפירות, גם בהם הוא יהיה אסור. למה? כי כשהוא אוסר על עצמו פירות אלו, פירות מסוימים, אנחנו תולים את דעתו שהוא התכוון שהם יהיו עליו כמו הקדש, כמו שהוא מקדיש חפץ לבית המקדש. כשאתה מקדיש חפץ לבית המקדש, אם אחר כך ילך ויחליף את החפץ הזה, גם מה שהוא יחליף יהיה אסור עליו. החפץ שאיתו הוא החליף את ההקדש, אותו חפץ גם אסור עליו. וכן גידוליהם, אם הוא הקדיש למשל תבועה, והוא זרע את הגרעינים וגדלו תבועה חדשה, תבועות חדשים, אז כל הגידולים גם יהיו אסורים. ככה גם בנדר שהוא נדר פירות אלו, הוא יהיה אסור בחילופיהם ובגידוליהם, אבל בגידולי גידוליהם הוא יהיה מותר. אם הוא אוסר על עצמו, לא פירות אלו, אלא פירות העולם, אבל סוג מסוים, תפוחים למשל, שאני אוכל, הוא יהיה מותר בחילופיהם ובגידוליהם. מחדש את המשנה שאפילו אם הוא הוסיף על עצמו איסור יותר מסתם נדר, גם שאני טועם, הוא הוסיף באיסור שאם יהיה טעם של הפרי הזה באיזשהו תבשיל, כל התבשיל הזה יהיה אסור עליו. בכל זאת הוא יהיה מותר בחילופיהם ובגידוליהם. כי חילופים וגידולים של אותו פרי, זה, אין בהם את הטעם של הפרי עצמו, וכל שכן שהוא לא אוכל את הפרי עצמו. השאלה שנשאלת כאן, שהוא אוסר על עצמו, שאני אוכל, שאני טועם, מדובר פה שהוא אוסר על עצמו באופן כללי את הסוג הזה שבכל העולם. למשל, הוא אוסר על עצמו תפוחים, לא תפוחים אלו. אז מילא חילופיהם שייך שהוא יהיה מותר בהם. בסדר? לקח תפוח, החליף עם תפוז, מותר לו את התפוז. אבל איך יכול להיות שהוא יהיה מותר בגידוליהם? הרי אסר על עצמו תפוחים. איך יכול להיות שגידולי התפוח יהיה סוג אחר של פרי? אם הוא אסר על עצמו תפוחים, אז מה זה גידוליהם? הוא לוקח גרעין מהתפוח, זורע אותו, נוטע ממנו עץ תפוחים. איך יהיה מותר לו התפוחים שיגדלו על העץ? הרי הם גם כן תפוחים, הוא אסר על עצמו את כל התפוחים שבעולם. אלא מבאר התז ביורה דעה סימן רשת את זין, שצריך לומר שמדובר פה שהוא אסר על עצמו תפוחים של שנה זו. שנת תף תף קוף. עכשיו, התפוחים של שנת תף תף קוף א' כבר היו מותרים עליו. אז אם הוא נאמר נטע וגידל מהתפוחים שאסורים עליו של שנה זו, וגדלו גידולים שצמחו בשנת תף קוף א', תף תף קוף א', הם יהיו מותרים עליו. כי הגידולים מותרים. מה שאנחנו מתירים גידולים או גידולי גידולים זה דווקא בדבר שזרעו מתקלה. כשאתה לוקח את הגרעין, נוטע באדמה, לפני שמתחיל לצאת אילן של תפוחים חדשים, אז קודם כל הגרעין מתקלה. ולכן אני יכול לומר שבגידולים אין טעם, אני לא אוכל את הפרי שאסרתי על עצמי בנדר. אבל אם הנדר היה בשום או בצל, שהוא דבר שאין זרעו מתקלה כשזורעים אותו באדמה, אלא הוא נשאר בקרקע וממנו יוצאים הגידולים, אז לא רק שגידוליו יהיו אסורים, אלא אפילו גידולי גידולים יהיו אסורים, כי מעורבב בהם משהו מהאיסור הראשון, ואותו משהו הוא אוסר את כולם. אם כן, מצאנו הבדל בן אדם שאוסר על עצמו פירות אלו, לבין אדם שאוסר על עצמו סוג מסוים של פירות, בלי להגדיר על איזה פירות הוא מדבר. כשאוסר על עצמו פירות אלו, זה הופך להיות כמו הקדש שהוא נאסר בחילופיהם ובגידוליהם, וכשאוסר על עצמו סוג מסוים של פירות של העולם, לא מסוימים, אז הוא יהיה מותר בחילופיהם ובגידוליהם. אומרת המשנה, האומר לאשתו, קונם מעשה ידייך עליי. זה נראה כמו שהוא מדבר על משהו כללי. כל מעשה ידייך יהיו אסורים עליו. אם יתופה לחם, תתווה לו צמר, תתחן קמח או תבשל לו משהו, זה נראה כמו משהו כללי. או שהוא מפרט היה לפניו תבשיל שהיא הכינה, והוא אומר, קונם הן על פי, הם יהיו על היסורים כמו קורבן, או קונם הן לפי. אז אסור לו ליהנות לא רק ממעשי ידיה, אלא גם בחילופיהם, פירות שהיא קיבלה בשכר מעשי ידיה, ובגידוליהם, ממינתה אילן, גידולי האילן יהיו אסורים עליו. נשאלת שאלה למה? הוא הרי לא אסר כאן פירות אלו. הוא אסר באופן כללי את כל מעשי ידי אשתו. למה זה לא דומה למקרה של אדם שאסר על עצמו סוג מסוים של פרי, שאנחנו אומרים שמותר בחילופיהם ובגידוליהם? אלא ההסבר הוא שמכיוון שהוא לא אסר על עצמו באופן כללי מעשי ידי אדם, אלא מעשי ידי אשתו. רק האישה הזאת מעשי ידיה יהיו אסורים עליו. אז זה כן נקרא שהוא, כמו שהוא נדר על פירות אלו, ולכן הוא יהיה אסור בחילופיהם ובגידוליהם. כי אנחנו בעצם עומדים את דעתו שהוא התכוון שמעשי ידיה יהיו אסורים עליו כמו הקדש. ואם הוא פירט שמעשי ידי אשתו יהיו אסורים עליו רק באכילה שאני אוכל, או בטעימה שאני טועם, אז אף על פי שהוא אסר משהו שהוא כמו פירות אלו, הוא עשה רק את מעשה ידי אשתו, בכל זאת אנחנו לא אומרים שזה יהיה כמו הקדש, והוא יהיה מותר בחילופיהם ובגידוליהם, כי הוא עשה על עצמו רק אכילה או טעימה, והוא לא אוכל ולא טועם את גוף מה שהיא הכינה, אלא את חילופיהם או גידוליהם. מה שהוא מותר בגידוליהם או בגידולי גידוליהם, זה דווקא בדבר שזרעו קלה, שהוא מתקלה לפני שגדלים הגידולים. אבל בבצלים למשל, שזה דבר שכשזורעים אותו לפני שמתחיל לגדול הגידולים, אין זרעו מתקלה, אלא הוא נשאר וממנו יוצאים גידולים. אז מכיוון שהוא עדיין נשאר וזה אסור עליו, אז אפילו גידולי גידולים גם כן יהיו אסורים, כי האיסור מעורבב בכל גידולי הגידולים וזה לא בטל. אדם נדר שהוא אוסר על עצמו מה שאת עושה, כל המאכלים שאשתו תעשה, הוא אוסר על עצמו באכילה, איני אוכל, עד מתי? עד הפסח. או שהוא אוסר על עצמו בגדים, מה שאת עושה, איני מתכסה עד הפסח. אז מכיוון שהוא נדר, שעד הפסח זה יהיה אסור עליו, מה שהיא מכינה אוכל או בגדים, אז רק עד הפסח זה אסור עליו. אבל אם היא עשתה לפני הפסח, זה עדיין לא אומר שיהיה אסור לו אחרי פסח ליהנות מה שהיא הכינה בשבילו. אלא מותר לו לאכול ולהתכסות בהם אחר הפסח. כי מה היה הנדר? שאיני אוכל או איני מתכסה עד הפסח, אבל לא שמה שתעשי עד פסח יהיה אסור עליו לתמיד. אבל במקרה הבא שהוא נדר, מה שאת עושה עד הפסח, כל מה שתספיק להכין אוכל עד פסח, איני אוכל אף פעם יותר. או ושאת עושה עד הפסח, מה שתספיקי לתפור או להכין בגדים עד הפסח, איני מתכסה בהם לעולם. אפילו אם הוא לא אמר לעולם, זה הכוונה מה שהוא מתכוון, אבל. זה הדרך לפרש את דבריו, בוודאי שהוא התכוון שכל מה שהיא עשתה לפני הפסח, אסור לו לאכול ולהתכסות בו אפילו לאחר הפסח. בחודש אדר, אדם אומר לאשתו שהוא נודר נדר. נדר עם תנאי. מה הנדר? שאת נהנית לי עד הפסח, שיהיה בחודש הבא, אבל בתנאי, אם את הולכת את לבית אביך עד החג, עד חג סוכות, שעוד חצי שנה וקצת יותר, אם תלכי לבית אביך, אז עד פסח, שיהיה עוד חודש בערך, תהיה אסורה עליי בענה. אז אם היא הלכה לבית אביה עוד לפני הפסח, והיא כבר קימה את התנאי, אז הנדר חל, ודאי שהיא אסורה בהנאתו, כמו שהוא אסר עליה עד הפסח. אבל אחרי פסח, תהיה מותרת בהנאתו, כי הוא לא אסר עליה הנאה אחרי פסח. ואם היא לא הלכה לבית אביה עד חג הפסח, אז השאלה היא, אם מותר לה כעת, ליהנות משל בעלה עד חג הפסח. כי הרי אולי אם עכשיו תהנה, בסוף היא תלך לבית אביה אחרי פסח, ואז היא תקיים את התנאי, ואז היא מצא שהנדר חל, והתברר שמה שהיא נהנתה, היא נהנתה באיסור. יש בזה ויכוח בין רב נחמן לבין רב יהודה, בדף י' ד'. האם מותר לה ליהנות משל בעלה עד חג הפסח, ואנחנו סומכים עליה שהיא לא תלך לבית אביה עד חג הסוכות. היא תיזהר להימנע לעשות את התנאי הזה, והיא לא תלך לבית אביה באמת. רב נחמן אומר שאנחנו מאמינים לה שהיא תיזהר לא לעשות את התנאי ולא ללכת לבית אביה עד חג הסוכות, ולכן מותר לה ליהנות משל בעלה עד חג הפסח. אז אם היא באמת נהנתה משל בעלה עד חג הפסח, אז אם היא תלך אחר כך לאחר הפסח לבית אביה, היא עוברת בבעל יחל לדברו על מה שהיא נהנתה לפני חג הפסח. ולפי רב יהודה, מדרבנן אסור לה ליהנות ממנו לפני פסח, כי חוששים שהיא תעשה את התנאי הזה, שהיא תלך לבית אביה עד חג הסוכות, ואם היא תהנה עכשיו לפני חג הפסח, נמצא שכשתלך לבית אביה, יתברר שמה שהיא נהנתה היא עברה על הנדר. ולפי זה מבארים כאן את דברי המשנה, שזה מה שהיא רוצה לומר, שבאמת היא אסור לה ליהנות משל בעלה לפני חג הפסח, משום החשש הזה, כדי שלאחר הפסח היא לא תעבור בבעל יחל דברו. עוד נדר. וגם כאן דובר שנמצאים כעת בחודש אדר, והוא אומר לאשתו, נדר שאסור עליה מה שהיא תהיה נהנית ממנו, שהיא תהיה אסורה ליהנות ממנו, עד מתי? במקרה עכשיו, עד החג, לא עד חג הפסח כמו פעם שעברה, אלא עד חג הסוכות. שאת נהנית לי עד החג, ומה התנאי? אם את הולכת לבית אביך עד הפסח. עכשיו עוד חודש פסח, אם תלכי לבית אביך עד פסח, תהיה אסורה ליהנות ממני עד חג הסוכות עוד קצת יותר מחצי שנה. אז אם הלכה לפני חג הפסח לבית אביה, אז אם כן היא קיימה את התנאי, אז הנדר חל, אסורה בהנאתו עד החג, ואף על פי שהיא אסורה ליהנות ממנו עד החג, אחרי חג הפסח מותרת ללכת לבית אביה אחר הפסח. ולא אומרים שנגזור שלא תלך לבית אביה, כדי שלא תשכח שהיא אסורה ליהנות משל בעלה. היא יכולה ללכת לבית אביה, כי כבר היא נאסרה בהנאתו עד החג, אחרי שהיא הלכה לבית אביה כבר לפני הפסח. למדנו במשנה, הוא אומר לאשתו, קונם מעשה ידייך עליי, קונם מן על פי, קונם מן על פי וכולי. אז למדנו שאם אדם מוסר על עצמו ליהנות ממעשה ידיה של אשתו, הוא אסור גם בחילופי מעשה ידיה או בגידולי מעשה ידיה. הגמרא מביאה כעת נושא שממשיכים לדון בו, ובסופו של דבר מנסים להוכיח מדברי המשנה שלנו הוכחה לאחד מהצדדים בנושא הבא. אנחנו נפתח את הנושא, ובעזרת השם כשנגיע לקשר מהמשנה שלנו, אז נביא את הקשר. מספרת הגמרא, היה אדם בשם ישמעאל, שהיה גר בכפר על שפת הים. תענוג. הוא היה איש כפר ימה. ואמרי לה, שהוא היה איש כפר דימה. שהוא היה גר בכפר שנקרא דימה. והוא העלה שאלה בידו. שאל שאלה. אדם שיש לו בצל קדוש בקדושת שמיטה, קדושת שביעית, שעקרו בשנת שביעית. והוא לקח את הבצל הזה ונטעו בשנה השמינית, שנה אחרי שנת שביעית, שנה כבר שאין דיני שביעית. בצל, כשאתה זורע אותו, הוא לא מתקלה, אלא הוא מביא גידולים נוספים שצומחים ממנו. ורבו גידוליו בשנת שמינית, ומתרבו ונהיו יותר על עיקרו, יותר מאשר הבצל שנזרע. זאת אומרת, יש פה כבר כל כך הרבה בצלים שגדלו בשנה השמינית, שהיא לא שביעית, שכבר יכולים לבטל את הבצל של שנת שביעית. כלומר שיש 60 בצלים שצמחו בשנת שמינית, שהם בצלים של היתר, מול הבצל של שנת שביעית. והספק ששאל ישמעאל, איש כפר ימה או כפר דימה, האם אנחנו אומרים על הבצל של שנת שביעית, או אפילו על הגידולים שגדלו בשנה שמינית, שיש בהם קדושת שביעית, כי הם מגיעים מבצל של קדושת שביעית? או שאומרים לא, אפילו הבצל עצמו אין לו קדושת שביעית, וכל שכן גידוליו, כי הוא בטל בגידולים של שנת שמינית, והוא אין לו כבר יותר קדושת שביעית. מה הצדדים של הספק? והכי קמי בעיה לי. הרי גידוליו גדלו בשנה שהיא לא שנת שמיטה, אלא הם גידולי יתר. ועיקרו של הבצל הוא משנת שביעית, והוא אסור. לא מדיין הוא קדוש בקדושת שביעית. האם נאמר, כיוון דרבו גידוליו מעיקרו, הגידולים הם יותר מעיקרו, אותם גידולים שגדלו בשנת היתר, מעלים ומבטלים את הבצל האחד משנת השביעית, שהוא היה של איסור, כמו בכל תערובת של איסור והיתר שבטל, או שלא. הם לא יכולים לבטל את מה שהם יצאו ממנו, הם נמשכים אחריו, והם עצמם יהיו נאסרים. אז זו שאלה. הלך ישמעאל איש כפר ימה, אתה לקמי דרבי עמי, שאל אותו את השאלה הזאת. ובפעם הראשונה ש... הוא הלך לשאול את רבי עמי, לא אהבה בידי, לא הייתה לו תשובה. אחר כך, בעזרת השם בשיעור הבא, נפתח את השיעור עם הפעם השנייה, שישמעאל איש כפר ימה הלך לפני רבי עמי, ואז רבי עמי כן הביא לו תשובה. אבל בהתחלה לא היה לו תשובה. אז הלך ישמעאל, אתה לקמי דרבי יצחק נפחה. ורבי יצחק נפחה השיב לו להיתר. מאיפה הוא מצא היתר? פשט לי מן הדה, מהדבר הבא, דאמר רבי חנינה טריטה, אמר בשם רבי ענאי, אז יש כאן את המאמר של רבי ענאי, בצל של תרומה, תרומה, בצל שקדוש בקדושת תרומה, שנאכל רק לכהנים בתהרה, שנטעו, ורבו גידוליו על עיקרו, אז, אפילו הבצל שהיה של תרומה כבר מותר באכילה אפילו לאלה שהם אינם כהנים, כי בטל ממנו שם תרומה. אתה רואה שהגידולים מבטלים את העיקר, אותו דבר גם בבצל של שביעית, יהיה בטל מהגידולים של השנה, של השנה אחרי שנת שביעית. אז הוא השיב לו להתיר. אמר לי רבי ירמיה, והיא תימה, יש אומרים שזה היה רבי זריקה, אמר לרבי יצחק נפחה, בסדר, מצאת את רבי ענאי שמתיר. אבל יש לנו שני חכמים שאוסרים, כמו שנראה בהמשך. וכי שבי כמר טריין וכי הרב מבטל דעה של שני חכמים ועביד כחד ומקל כמו דעת יחיד? מה נינו טריין? איזה שני חכמים חולקים על רבי ענאי? החכם הראשון זה רבי יוחנן. דאמר רבי אבאו, אמר בשם רבי יוחנן. כשאדם נוטע אילן של פירות, שלוש שנים הראשונות זה אורלה. והפירות אסורים בהנאה. ואז הנטיעה נקראת ילדה. שלוש שנים הראשונות. אחרי שלוש שנים, ודאי אחרי ארבע שנים, אז כבר מותר לאכול את הפירות. ואז הנטייה נקראת זקנה. אם אדם לוקח ענף מנטייה, מה שנקראת ילדה, ומרכיב אותה על נטייה זקנה, שכבר אין לה איסור אורלה, הוא חותך בעץ הזקן, ושם בו ענף מהנטייה של אורלה. אז אם הענף הזה אין עליו פירות, וגדלים עליו פירות רק בגלל כוח האילן שהוא כבר אין בו את האיסור של אורלה, אז הפירות מותרים. אבל כאן מדובר שהייתה נטייה של ילדה, דהיינו של היה ענף מעץ שעדיין הוא בשלוש שנים הראשונות שלו שזה אורלה, שירכיב אותה סיבחה בזקנה, הכוונה הוא הרכיב אותה באילן שכבר אין בו איסור אורלה. ואם לא היה פירות, אין בעיה שיגדלו פירות באותו ענף, אין בזה איסור אורלה. אבל כאן מדובר שבנטייה הזאת כן היו פירות. והפירות האלה המשיכו לגדול בגלל הנטייה הזקנה שאין בה איסור אורלה. זאת אומרת, הפירות בהתחלה היה בהם איסור אורלה. אבל מכיוון שכעת הם מחוברים לאילן שאין בו אורלה, כי אילן זקן כבר של הרבה שנים, אז בעצם מה שמתרבה מהם זה מתרבה מכוח דבר שהוא אינו אסור באיסור אורלה. אומר על זה רבי יוחנן, שאף על פי שהוסיפה הנטייה 200 חלקים של היתר כנגד אותו חלק של איסור אורלה, שהיה בהם לפני ההרכבה, שאורלה מתבטלת באחד מ-200, בכל זאת זה נשאר אסור בהנאה, כי אנחנו אומרים שהתוספת שגדלה נמשכת אחרי העיקר של האיסור. אז אם כן, יש לנו דעה אחת שסוברת שהעיקר אוסר את מה שגדל, אוסר את התוספת. וכן יש עוד דעה, עוד חכם. ואמר רבי שמואל בר נחמני, ברבי נחמני, אמר בשם רבי יונתן, שגם דעתו של רבי יונתן כך, לגבי כליים, בצל של היתר שנטעו בכרם, והוא התערבב בגידולי הגפן, והוא נאסר משום כלי הכרם, אסור לנטוע, אסור לזרוע בצלים בכרם. ואם כן זרעו, אז הבצלים נאסרים, כלי הכרם. ונעקר הכרם, וכעת הבצל גדל, מעכשיו והלאה הוא כבר לא גדל במצב של איסור כליים, אבל כבר הוא אסור משום כליים בגלל מה שהיה כשהכרם היה כאן. הוא נשאר אסור בהנאה, ואף על פי שאחרי שעקרו את הכרם, הבצל גדל פי יותר מ-200. בכל זאת, הגידולים הולכים אחר העיקר והם נשארים באיסורם. אז רואים שגם רבי יוחנן וגם רבי יונתן חולקים על רבי ענאי, והם סוברים שהגידולים של היתר לא מבטלים את גידולו, את העיקרם שהוא של איסור. אז אם כן, רבי יצחק נפחא צריך גם כן לפסוק ולומר שהגידולים של השמינית לא מתירים את הבצל של שנת שביעית, ואם כן צריכים לענות תשובה על השאלה ששאל אותו ישמעאל איש כפר ימה, אם אנחנו הולכים לפי רוב החכמים, צריך להכריע שהבצל של שביעית, גם אם בשנת שמינית זרעו אותו ורבו גידוליו על עיקרו, בכל זאת אנחנו צריכים לומר שזה נשאר, הוא נשאר באיסורו. עד כאן דף נ"ז.